טוב, אז את השם אנחנו בשיעור נשים מיוחד בפסח, לכן אנחנו קצת יוצאים מהסדר הרגיל שלנו ונדבר היום על עניין של נוסח ההגדה. אני רוצה להדין כמה עניינים בתחום הזה. ההגדה של פסח בנויה לפי סדר עדין ועקבי, שיש בו סגנון חינוכי לחיזוק האמונה בדרך חווייתית. זאת אומרת, יש לנו כלל כאן שצריך להמחיש את הכלל הזה לכל המסובים. לא מדובר על עניין שצריך לסיים אותו ואחר כך לעבור מיד לאכילה ולפספס קצת את העיקרון הפנימי שגנוז בתוך הסדר הזה, אלא צריך להבין איך חכמים בנו את לנו את ההגדה של פסח כדי למשוך משם את האנרגיה הכי גדולה שיכולה להיות. אמרנו כבר שההגדה זה לשון גיד, גיד זה לשון המשכה. המשכה ממדרגה למדרגה, בדרך כלל זו מדרגה זכרית, כן, מצד הזכר, כן, הברית מילה נקראת גם גיד, ולכן זה בעצם מביא חיים ממדרגה למדרגה. ההגדה מביאה מדרגה מה ראשונה להה אחרונה. לכן יש ה, גד, ה. זה נקרא הגדה. ה ראשונה של שם השם, עולם הבא, ה אחרונה של שם השם, עולם הזה, ובאמצע יש את הגד, את הגומל דלים, את הגיד הזה, שהוא בעצם שורש הבניין שממלא את המלכות. אנחנו בעצם בונים צינור של קבלת השפע בסדר הזה של פסח. וצריך להבין שיש כאן חוויה, ואת החוויה הזאת צריך להמחיש לילדים. כלומר, אנחנו לא יכולים לקרוא את העגלה באופן של קריאה בלבד, אלא צריך להכניס לתוכה את הרגש, את החוויה, כאילו עכשיו אנחנו עושים עבודה רצינית להרגיש, לחיות את אותה מדרגה שאנחנו אומרים אותה. הקצב חוזר על עצמו לכל אורך הדרך, הוא קצב בעל ארבעה שלבים. עכשיו, בהגדה של פסח אנחנו רואים שיש לנו בעצם ארבעה שלבים שהם הבונים לנו את הסדר הזה שדיברנו עליו. למה ארבעה שלבים? כי כל מדרגה כדי להגיע לעולם שלנו צריכה לעבור ארבעה שלבים, ארבע מדרגות של ירידה כדי להתחיל ממדרגה גנוזה, עד שמגיעים למדרגה גלויה. אנחנו רואים את זה באותיות שם השם. למה יש ארבע אותיות בשם השם? כי שם השם זה להיות. כדי להיות צריך לעבור ארבעה שלבים. מדרגה ראשונה זה מדרגה בלתי נתפסת, שזה נקרא קוצו של יוד או יוד. מדרגה השנייה זה הה, כבר בונים כיוון, כבר בונים בניין, אבל זה עדיין בעולם רוחני, הכל מחשבתי, זה כמו שעושים על הנייר את התוכנית, אבל עדיין לא רוצנו את התוכנית הזאת לפעולה לשטח. אחרי זה אנחנו מביאים את הכל דרך הוו, שזה כל השלבים, אל הביצוע, אל הגילוי, שזה האחרונה. י' כ' ו' כ', חוכמה, בינה, כן, מחשבה, תפארת ומלכות, ביצוע, עשייה. כלומר, יש לנו שתי אותיות של מחשבה, שתי אותיות של ביצוע. אותו דבר כאן בהגדה של פסח. בהגדה של פסח יש לנו ארבעה שלבים, והסדר הזה של ארבעה חוזר בכל העניינים, חוזר לכל אורך הדרך, לכל אורך ההגדה עצמה. לכן יש לנו ארבע כוסות, יש לנו ארבע קושיות, יש לנו ארבע בנים, יש לנו ארבע לשונות של גאולה, וכו' וכו' וכו'. מלא 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 עניינים שסובבים סביב המספר הזה, שהוא מספר מיוחד שמאפשר לנו בניין שלם. כן, בוודאי. אם שם השם אמרנו, דיברנו על שם השם, כן, אז י' כ' כ' מקביל לעולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אמנם, חשוב לציין כי חכמנו ז"ל הכשירו לנו את הקרקע לקצב הזה קודם חג הפסח. זה לא התחיל בחג הפסח עצמו. אם אנחנו מגיעים לחג הפסח עצמו ומנסים שם לתפוס משהו, זה לא מאוחר, אבל זה לא אותו דבר אם בנית משהו לפני, אם בנית מערכת קודמת לזה. איך זה עובד? שחכמים אמרו לנו, קודם חג הפסח, לצורך זה הם קבעו את קריאת ארבעת הפרשיות. כלומר, ארבע פרשיות קראנו לפני שהגענו לפסח. זה נקרא שבתות. אתם זוכרים את השבתות האלה? שבת שקלים, שבת זכור, לפני פורים, שבת פרה לפני שבוע וחצי, ושבת החודש, שבת פרשת צו, כן? שאנחנו עכשיו אומרים החודש הזה לכם. סליחה, כן. החודש הזה כבר קראנו, ופרה. עכשיו זה פרה. לא, לא, עכשיו החודש. עכשיו החודש, כן, עכשיו החודש.
עכשיו
בצד. נכון, נכון. עכשיו, למה יש לנו את ארבע הקריאות האלו? למה יש לנו את ארבע השבתות האלה? זה מוביל את עם ישראל בהדרגה אל השיא שבליל הסדר. בליל הסדר אנחנו מגיעים למדרגה עליונה מאוד, ולכן צריך הדרגתיות, כאילו ארבע מדרגות, כדי לעלות ולהגיע לשיא של ליל הסדר. ארבע תחנות לפני חג הגאולה. ארבע מתנות או ארבע מנות של אור, הכרחי על מנת לייצב את עם ישראל ולהכשירו לקראת יציאת מצרים.
יש הכנה לפני?
צריך להיות חזק. הכנה לפני מה?
ליל הסדר?
אז עכשיו אני מדבר על זה. אני מדבר על ארבע שבתות.
אוקיי.
את איתנו?
ככה.
כנסי, כנסי לעניין. לפני שבת, לפני הפסח, כן? תנוחי קצת. לפני הפסח, אנחנו עוברים ארבע שבתות מיוחדות. כל שבת אנחנו מוציאים שני ספרי תורה. באחד אנחנו קוראים פרשת השבוע, ובשני אנחנו קוראים חלק שמכין אותנו לסדר פסח. אז זה כבר חודש בעצם שאנחנו מתכוננים, אפילו יותר, לפסח. במשך השבתות האלה, הוצאנו את הספר השני, וקראנו קטע מהתורה שהוא בעצם הכשרה להגיע לליל הסדר. זה מה שאני מסביר כאן. בסדר? פרשת שקלים, אז בואו נראה חלק-חלק איך זה עובד. פרשת שקלים היא הראשונה שבין ארבעת השלבים הנ"ל. הוא בא להדגיש את ההשתייכות כל אחד ואחד מישראל, כלומר, קודם כל, לפני שאתה נגאל במצרים, כן, נגאל באלף, יוצא, אתה צריך להיות שייך. אם אתה לא שייך לאומה הזאת, לאומה הישראלית, אז אתה עושה כמו מי שלא יצא ממצרים, שהרבה שלא רצו לצאת, לא נגאלו. אז נשארו שם. אז השלב הראשון זה להיות שייך. איך עושים לך שתהיה שייך? מה מזכירים לך? שזה פרשת שקלים. פרשת שקלים זה כל אחד נותן מחצית השקל, ואז אתה מרגיש שאתה רק חצי, שייך לאומה הישראלית, כל אחד מאיתנו הוא חצי, ואז אני משלים את השני, והוא משלים אותי, וכו' וכו'. ואז אנחנו מגיעים בהשלמה גדולה, בחיבור גדול, באהבה, בנתינה, כדי להיות עם אחד. כי עם יצא ממצרים ולא פרטים. אז אם אני לא מרגיש שאני חצי, אם אני חושב שאני אחד בפני עצמי, אז חז ושלום זה כאילו אני פורש מהציבור, פורש מהכלל. זה נקרא חז ושלום, אדם שפורש מן הכלל נקרא רשע. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל. כפר בעיקר. אז אנחנו השלב הראשון, קודם כל, להחזיר לנו את הזיכרון של השייכות שלנו לעם ישראל. אל עם ישראל. פרשה זו היא סמל הערבות ההדדית, כן, המהווה את היסוד להקמת העם. אם אין לנו ערבות הדדית, אנחנו לא מבינים מה זה עם ישראל. מה זה ערבות הדדית? ערבות הדדית והדדית. כן, זה אותו דבר. בעצם, כי אם אני למשל חושב רק על עצמי, בעניין של תורה ומצוות, ולא אכפת לי מקור על השכן. וזאת בעיה, כי בעצם אני בונה מנגנון שהשכן שלי הורס, או להפך. אז אנחנו צריכים להבין שכולנו באותה ספינה. אז אנחנו לא יכולים לחבל בחדר שלנו בתוך הספינה, בגלל שקנינו את הכרטיס לעצמנו. אין דבר כזה. אנחנו חייבים להבין שכל חור שאני עושה בספינה, כולם טובים. וכל מצווה שאני עושה באותה ספינה, כולם ניצלים. זאת אומרת שאני צריך להבין את ההדדיות שלי, כן, את הכוח ההדדי של עם ישראל, שאנחנו קשורים אחד לשני, וזה קשור לשיעור שלנו בדרך כלל, על עניין של ההדדיות. אתם זוכרים, נכון? דיברנו על זה של להיות בציבור ולא לפרוש מן הציבור. זה פרשת שקלים. שקל זה גם בגמטריה נפש. כשאדם נותן משקל, הוא גם נותן איכות לחיים שלו. ואנחנו נותנים משקל אחד לשני, על ידי המשקל שאנחנו נותנים אחד לשני, אנחנו נותנים לו להרגיש שהוא שייך, שהוא קיים. אם לא, חז ושלום, אם אין לו משקל, אין שקלים. אז הוא לא נותן את מחצית השקל בשקל הקודש, אז הוא לא שייך חז ושלום, אין לו מציאות בפני עצמו באומה, הוא מרגיש שהוא חיצוני לדבר ואין לו חשק להיות. יש שאלות על פרשת שקלים? אוקיי. פרשת זכור, פרשה שנייה שקראנו, מסמלת את החידוש בביטחון השם. כלומר, חידוש הביטחון בשם. למה? מה זה זכור? המגן עלינו מכל אויבינו מסביב, זכור את אשר עשה לך המלאק. זה היה הקטע, קראנו אותו ערב פורים. כל פורים היה ביום ראשון, קראנו את זה בשבת שלפני. זאת אומרת, זכור את אשר עשה לך המלאק, בשביל מה אנחנו זוכרים? שאפילו שהיה אויב כזה חזק והוא עדיין ישנו ונמצא. יש לנו שמירה אלוהית, ואל תשכח, כן, שהקדוש ברוך הוא מלחמה על השם, בעמלק מדור דור, כן, כל דור ודור קמים עלינו לחדלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זאת אומרת שיש לנו כאן שמירה, יש לנו כאן ההבטחה, יש לנו כאן ערובה לעניין הזה של השמירה האלוהית על עם ישראל. הפרשה השלישית, פרשת פרה. פרשת פרה באה ללמד הבדלה בין התמה לטהור בחיי העם. מה זה פרה? פרה אדומה באה כדי לתקן, לחפר על טומאת מת, נכון? שזה בעצם הטומאה הגדולה ביותר. ולכן אנחנו חייבים להגיע לפרשת פרה לפני פסח, כי אנחנו חייבים להיות טהורים, לרצות לדעת איפה הטוב ואיפה הרע, איפה הטהור, איפה הטמא. לא ניתן ולא ייתכן להיכנס לפסח בלי ביעור חמץ, בלי הבירור בתוכנו, לא רק בבית, כן? הרבה יכולים אולי לנקות את הבית, אבל לא עושים מספיק עבודה פנימית, צריך לעשות עבודה פנימית. לבאר את החמץ הפנימי שבתוכנו, חוץ מהחמץ החיצוני בבית. צריך לעשות את שניהם. לא לזלזל, לא בזה ולא בזה כמובן. אז אותו עניין, אי אפשר להגיע לפסח בלי פרשת פרה. פרה זה מה שנותן לנו איפה הטוב, איפה הרע, איפה החיים, איפה הפך החיים, חס ושלום. ולכן אני צריך לדעת להבדיל בין הטהור לבין הטמא. ופרשת החודש, פרשה אחרונה לפני פסח, היא לקיחת האחריות על הזמנים. זאת אומרת, החודש הזה לכם. ככה כתוב שם בפרשה הזאת. מה זה החודש הזה לכם? הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האחריות על הזמן. הוא נותן לנו מתנה את החודש. איזה חודש? ניסן. כלומר, חודש ניסן שייך למי? לעם ישראל. אז אם החודש הזה שייך לעם ישראל, אנחנו צריכים לפעול בחודש הזה, כן, לפי מנגנון מסוים, שיאפשר לנו להיות במצב נורמלי, בריאותי, מאוזן. החודש הזה הוא חשוב מאוד, הוא נותן לנו את הגישה הנכונה לדברים. למה דווקא החודש הזה ניתן לנו מתנה, ולא חודש אחר?
הראשון.
יפה, פשוט מאוד, הוא החודש הראשון. כן. החודש הזה לכם, כן, ראש חודשים, ראשון הוא לחודשי השנה. אז אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה את החודש הראשון, בעצם מה הוא נתן לנו? את כל השנה כולה. זאת אומרת שכל השנה כולה שייכת למי? לעם ישראל. כלומר, הזמן שייך למי? לעם ישראל. אנחנו שולטים על הזמן, והזמן לא שולט עלינו. בסדר? ככה צריך להיות. איך אני יודע שאנחנו שולטים על הזמן? אנחנו קובעים את הזמנים של החגים. נכון, אנחנו קובעים את החגים. למשל, כשיש בית דין, היום יש לנו לוח, אבל כשיש בית דין, מי קובע שפסח יהיה יום שלישי הבא? בית דין, אנחנו. זה לא מלמעלה, זה אנחנו קובעים. לפי מה שאנחנו רואים, הירח כזה, כזה, היום ראש קודש, אז אני סופר 15 יום, ואז אני יוצא לפסח. זאת אומרת, מי קובע את הזמן? מי שליט על הזמן? עם ישראל.
נכון.
לא, הוא נקבע בתאריך שלו, אבל מתי התאריך יהיה? אני יכול לקבוע שזה יהיה יום שני, יום שלישי או יום רביעי, נכון? אז תמיד זה יהיה ה-15 לחודש, אבל מתי זה יהיה ממש במציאות? מי קובע את היום? בית דין. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה גדולה והיא שליטה על הזמן. מה זה שליטה על הזמן יותר מזה? אם הזמן שולט עלינו חס ושלום, איך אנחנו נקראים?
הזמן.
עובדי הזמן. נכון? מה זה עובדי הזמן? הזמן נקבע לפי מה? על כוכבים, אז זה נקרא עובד כוכבים. כלומר, מי שעובד את הזמן נקרא עובד כוכבים במזלות. במילים הפשוטות, מי שלא שולט על הזמן והזמן שולט עליו, הוא בבעיה. בסדר?
אז יש לנו כאילו שליטה מוחלטת בחיים.
יפה, אנחנו חייבים להיות בשליטה מוחלטת על החיים שלנו.
אבל נראה לי שיש זמן שהוא גם ממד במרחב אחר.
זה לא זמן, זה כבר יום, זה שבת. אבל הזמנים שמחגים, שבת לא נקרא זמן, שבת נקרא יום, זה משהו אחר. שבת אני לא קובע. לא קובע בלוח מתי יהיה שבת. למה? כי שבת בא אליי. ממנו, מהקדוש ברוך הוא. אבל הזמן ניתן לי מתנה. כלומר, אני צריך להיות שולט על הזמן שלי. אין דבר כזה שהזמן שולט עליך. מי שהזמן שולט עליו הוא בבעיה חמורה. כי הוא, הוא מראה בזה שהוא לא דומיננטי על הזמן שלי. כלומר, הוא נהיה עבד של הזמן. הזמן יותר חזק ממנו. זה פשוט להבין, נכון? אבל זו בעיה, כי הרבה אנשים נופלים למלכודת הזאת.
כאילו, אתה אומר את זה...
זה מפחיד.
זה מאוד מפחיד.
אבל לא צריך לפחד, צריך להיות דומיננטי.
זה לא ממש ברור מה שאתה אומר. כאילו, הנקודה לא מספיק חדה מבחינתי, כשאתה אומר מה הכוונה לשלוט על הזמן.
אוקיי, אז מה זה לשלוט על הזמן?
באיזשהו מקום יש יום ויש לילה, החיים שלנו הם די נשלטים במצב...
אני לא מדבר על הזמנים האלה של יום ולילה בלבד. אני מדבר...
בגלל זה אני רוצה לחדד את הנקודה.
אז תחדדי. אני מדבר שבגיל 12 או בגיל 13 לבן או לבת, הבן והבת צריכים להיות במדרגה של גיל 12 ו-13. אני אומר שבגיל 20 הוא צריך להיות בדומיננטיות על הזמן, שבגיל 20 צריך להגיע לו מוחין, מדרגה גבוהה מאוד של מחשבה. אני צריך לומר שבזמן מיוחד הוא צריך להתחתן כי הוא דומיננטי על הזמן והוא כבר בשל לזה. אני צריך לומר שעד גיל כזה צריך להביא ילדים לעולם, כי אחרי זה אתה יותר מדי זקן ואז אתה לא תוכל להביא ילדים, כי אתה תהיה זקן מדי וכבר יהיה בגדר סבא ולא בגדר אבא. או אמא. כלומר, כל הדברים האלה הם בעצם העניין שלנו. אני אומר שצריך לכבד את הזמנים של התפילות. אני אומר שצריך לכבד את הזמנים של האוכל. אני צריך לומר שזה להבדיל בין בשר לחלב ששעות. כל זה זה דומיננטיות על הזמן. לא הזמן שולט בי, אני שולט על הזמנים. אני קובע לעצמי את סדר היום.
ולא להגיד אין לי זמן.
ולא להגיד, בביטוי הזה אין לי זמן.
אני שמע אותי למעלה.
זאת אומרת שהזמן, אני צריך לשלוט עליו. ואני אגלה לכם סוד, אני אגלה לכם סוד, ככל שאתם עושות יותר, יש לכם זמן לעשות יותר. מעניין מאוד.
נכון.
ומי שלא עושה כלום, הזמן עובר לו מהר מדי.
מי שלא עושה כלום, הזמן לא זז
לו. לא, הוא עובר מהר בלי לעשות כלום. זה כאילו לא זז לו. אבל אדם שעושה, יכול לעשות הרבה. ותמיד תגזרו אנשים ותשאלו אותם, אני לא מבין לך אתה עושה את כל מה שאתה עושה. מתי יש לך זמן לעשות את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, דווקא בגלל שהוא עושה הרבה. אדם שלא עושה הרבה, אין לו זמן לעשות כלום. בסדר? אז זה, אז האם זה מספיק חד או להוסיף עוד דוגמאות? זה בסדר? לא, אם זה לא מספיק. אתה רוצה עוד להוסיף? כן?
אבל לא חייב להיות לחוץ.
לא, להפך, מי שנלחץ, עוד עדיין הזמן שולט עליו.
לא, כי אמרת, כל הזמן יש סדר.
יש סדרים בדברים, אבל אם אין סדר, יש לחץ. כן. אז זאת אומרת שאם אתה אדם לחוץ במה שהוא עושה, זה אומר שהוא לא מספיק עדיין שולט על הזמן. הזמן עדיין עושה את פעולתו יותר חזק ממנו. עכשיו, איך מתבטא הזמן? מה זה הזמן? זה דבר פילוסופי מאוד עמוק, כן? הזמן, מה זה זמן? האם זה זמן ביולוגי? האם זה מחשבה? האם זה... מה זה זמן? האם הזמן עובר? או האם אנחנו עוברים? מי עובר?
אנחנו
עוברים?
לא, זה סוג של עשייה
שמקדשת
את החיים.
יפה. הזמן בעצם לפי תורת הקבלה הוא סל של מעשים. ככה מגדירים המקובלים את הזמן. זה לא זמן בשעון. זה סל של מעשים. זה כל המעשים שאתה עושה, זה הזמן. כלומר, הזמן הוא ביטוי למעשים שלך. ככה אתה עושה את הזמן. יש לזמן מזל. מי הוא המזל של הזמן?
המעשים.
הרי אמרנו שהחודש הראשון הוא הדומיננטי על כל החודשים. אז המזל הראשון הוא המזל של החודש הראשון, שהוא תלה. מזל תלה, נכון? מה נתבקשנו ביציאת מצרים לקחת? תלה, נכון? מתי נתבקשנו לקחת אותו? בעשירי לחודש ניסן. כלומר, אם היום היה לנו כבר כמו בזמן התורה, אם היינו בזמן התורה היום, יום חמישי הזה, שזה היוד בניסן, היינו צריכים לקחת כל אחד תלה, לקשור אותו למיטה. ככה היינו צריכים לעשות.
המזל
אחד
זה אומר, אל תשתמשו
במזלות. כן. מצד שני, אנחנו כן צריכים לקחת את הדומיננטי. אני שולט עליו. אני קושר אותו למיטה שלי, לקראי המיטה, עד יום ה-14 לחודש. ביום ה-14. מה נותן הקשירה הזאת למיטה שלי? מה זה המיטה של האדם? שינה והכל, כן? כל הבניין הזוגי, כן, של החיים. זאת אומרת שאם אני קושר בעצם את הזמן, אני קושר את הזמן למה? לזוגיות שלי, לבחינה שלי, לתת לעצמי ולאשתי ולכל המשפחה את הזמן הראוי. אני קושר את הזמן לצרכים שלי, זה הסוד. כלומר, אני קושר את התלה במציאות, אבל התלה הזה הוא לא סתם חיה, כן? הוא זמן. זאת אומרת שאני קושר את התלה הזה לעניין שבעצם אני שולט על הזמן, ועל כל המשפחה שלי אני נותן להם את הזמן הראוי לכל אחד ואחד.
סוג של לכבד אותם.
נכון. זאת הייתה עוד דוגמה, כן? זאת אומרת, לכבד את הזמנים שכל אחד ואחד צריך איתי. גם זה קשה. אם אני צריך לצאת עם הילדים, אני חייב לצאת איתם. ואם אני צריך ללמוד, אני צריך לקבוע איתי עם לתורה. יש זמן לזה, זמן לזה, זמן לזה. אם אני צריך לצאת עם אשתי, אני גם צריך לכבד את זה. זה גם כן להיות שולט על הזמן. ולא כל הזמן ליפול למלכודת שאין לי זמן. כן? אז אם אין לך זמן, תיקח אותו. כן? כך אומר השיר. וזה הביטוי לכל הדברים האלה. עכשיו, זה נקרא לקיחת אחריות על הזמנים. התלה הזה הוא בעצם ראש למזלות. כמה זה בגמטריה תלה? כמה זה תת? תשע. למד כמה זה? 39. ועוד חמש. זה 44. תבנו לי מילה אחרת ב-44 בעברית. אה? 40? כן, מילה אחת. מילה אחת, דם. כן, מילה, דם. כן, מם דלת. נכון? דם. כלומר, התלה הוא סוד הדם. מה זה דם? סוד החיים. זה החיים. מי היה בעצם האלוה של מצרים? התלה. למה הוא היה האלוה של מצרים? כי מצרים עובדים את הזמן. עובדים את הזמן. כלומר, האלוהים של מצרים זה הזמן. הם תחת שליטת הזמן. זאת אומרת שהם במדרגה נמוכה, ואנחנו ישראל מסוגלים לעלות למעלה מן הזמן, כי הרי אנחנו שולטים עליו, אנחנו קובעים את הזמנים. אז כל מה שקורה בעצם זה תחת הזמן. בלשונו של שלמה המלך זה נקרא תחת השמש.
יש קשר למכת
הדם? בוודאי, זה מתחיל במכת הדם. כן, כי אנחנו בעצם מקים את מצרים באלוהים שלהם. המקים מצרים באלוהיה, כי לעולם חזר. זאת אומרת, שאנחנו בעצם מקים את המקום החלש של מצרים, תחשבו שזה סתם ארץ אחרת, בואו נחזור אלינו. אז בתוכנו יש את המנגנון הזה שנקרא מצרים, יש את המנגנון הזה שהתלה הוא שולט עלינו, התלה הזה הוא בעצם רצון אגואיסטי לרצונות פרטיים ואינדיבידואליסטיים שלנו, ואני צריך לשלוט עליו לפני שאני נכנס לפסח. כלומר, אם אני חוזר למה שאמרתי מקודם, בעשירי לחודש, כלומר יום חמישי הזה, אני כבר צריך לתפוס את התלה שבתוכי, ומה לעשות? לקשור אותו, שיפסיק להשתולל. כן, תדמיינו לעצמכם איזה בלגן עושה תלה בקרי המיטה. 4 ימים. אז בואו נחזור לתלה הפנימי שלנו, שמשתולל ורק עם הקרניים נוגח בכל מקום, שובר את הכל, ראש בקיר. בואו נצא מהדבר הזה ונשלוט עליו. אז מי שלא עושה את העבודה הזאת, הוא מפסיד משהו גדול בפסח, הוא נכנס לפסח, אבל זה עם הרבה חולשה.
זה שמה, לא סתם יש בטלת האגו והעקשנות.
זה העניין, על זה אני מדבר. כן, שכל העניין של הטלה הוא אגו גדול. כן, ראיתם תלה פעם באוכל? לכו לגן חיות, תראו את התלה, מפריע לו שהתלה השני, החבר שלו, גם הוא אוכל. גם אם לא יש אוכל. אבל הוא הולך פעף, מרביץ לו עם הנוגח בו, ונוגח ימינה, שמאלה, הוא לא רוצה שאף אחד יאכל. אבל גם לך יש, תאכל, מי שלך, לא. כואב לי שלך גם יש. האם אתם מרגישים את זה לפעמים? אם כואב לכם מה שיש לשכן, מה שיש לחבר, ולכם אין, כן, אתם קצת מפתחים את התלה הזה. צריך להיזהר מאוד. צריך לקשור את התלה הזה, ולחזור קצת למדרגה אחרת, לצאת ממצרים. כלומר, אם אתה לא קושר את התלה, אתה תישאר במצרים גם אם יעבור פסח. זה נקרא פסח שעבר עליו חמץ.
מה זה בהכנעה או בביטול?
נכון, הכנעה וביטול. כן, כדי להיבנות מחדש בסגנון אחר. לכן אנחנו לוקחים מצה, מצה זה שטוח. זה לא תופח, זה לא בלון מנופח, כן? תחזור למציאות הענבה שלך, כן, ואז אתה תוכל להיבנות מחדש. מי שלא יכול ולא מסוגל לקבל, הוא לא מסוגל גם להשפיע. כן. כי הוא יודע הכל. אף אחד לא יגיד לו מה לעשות. יש אנשים כאלה. לא תגיד לי מה לעשות.
זה מתבטאת על הקלעים גם?
מה?
זה מתבטאת על הקלעים?
כן.
זה מתבטא גם בטלעים, ולכן צריך להיזהר מאוד מהמנגנון הזה. הוא מנגנון שבעצם רק חוסם את האדם בסופו של דבר. סוגר אותו. אין לו אחרי זה, אין לו משקל לאדם הזה. אף אחד לא מקשיב לו כבר, אין לו בניין. והוא שואל את עצמו למה. פשוט מאוד, כי הצורה שהוא בביטוי היא לא צורה נכונה. הוא לא נותן מקום לזולת, הוא לא נותן מקום לשני. בסדר? אז תברכו מהתלה הזה ותשדרו את זה לקרובים ולאנשים. כן, לדבר על התלה, שזה ראש המזל. כל זה, זה בעצם לקיחת אחריות על הזמנים והליכה לכיוון המיוחד המיועד לעם ישראל, גילוי שם השם בעולם. האמת היא שארבע פרשיות אלו הן התשובה לארבעת הבנים שאנו פוגשים בהגדה של פסח. כל מה שאמרנו עכשיו מתחבר לארבעת הבנים, נכון? כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, נכון? אז בואו נראה. חכם מה הוא אומר? כך אומרת ההגדה, שואלת, חכם מה הוא אומר? אז היא עונה, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו? שאלתו של הבן החכם אינה שאלה. למה זה לא שאלה? הוא בא ללמד אותנו, להבחין בהבדלים הקיימים בין החוקים לבין המשפטים. ודרך שאלה כביכול, כאילו הוא שואל שאלה.
סימן קריאה.
מה?
זה לא סימן שאלה.
איפה?
לא, לא שואל,
הוא
כאילו יודע.
זהו, לכן לא כתבתי את זה בסימן שאלה אפילו.
זהו.
כן? מה החוקים? כן, אבל בואו נראה. גם לאחרים לא כתבתי, אבל פה אצל החכם צריך לראות את זה. אז זה כאילו הוא שואל, למה הוא עושה את זה דרך שאלה? תראו מה אני עושה עכשיו. אני מנסה ללמד, וכל רגע אני שואל. למה הוא עושה את זה דרך שאלה? זה לא שאני מחכה לתשובה כדי שתעזרו לי. אני רק נותן לכם אפשרות להשתתף. אני יודע את התשובה, נכון? אבל יש לי איזה סגנון כזה, שאני שואל כדי להכין כלי.
לעורר מחשבה.
מה? נכון, לעורר מחשבה ורצון למלא את הכלי הרגע הזה. לכן דרך שאלה כביכול הוא החכם. כלומר, חכם כשהוא מדבר, מה הוא עושה בעצם? הוא שואל שאלות. הוא יודע את התשובות, אבל הוא עושה כאילו הוא שואל שאלות. הוא אומר, מה אתם חושבים על וכו' וכו'. הוא מסביר לנו איך עלינו לשלב ביניהם. וכל זאת הוא רומז לנו בהזכירו את שני השמות. תשימו לב מה הוא אומר. מה החוקים והמשפטים אשר ציווה מי? השם אלוהינו. מי זה השם? זה י' כ' ו' כ'. אלוהינו זה שם אלוהים. אז למה הוא משלב שני שמות? אתם שמתם לב לביטוי? הוא היה יכול לאכול, לאכול.
אשר ציווה השם.
כן, אשר ציווה השם. מה החוקים אשר ציווה השם? מה זה השם אלוהינו? מה בא לעשות השם השני הזה? אז תשימו לב, הוא בעצם משלב את הוויה ואת האדנות. אלוהים עליי. כלומר, האלוהים זה דומיננטיות. הוא משלב את ההוויה ואת האדון. לכן הוא משלב את שם הוויה, י' כ' ו' עם שם אדנות. כי אלוהים זה דומיננטי, זה שם של ההוויה כשהיא שולטת על, לכן זה שם אדנות. יש כאן שתי קומות של חיים, האחת נסתרת והשנית גלויה. והבן החכם יודע לחבר ביניהם. זאת אומרת, כשהוא שואל את השאלה הזאת, מה הוא עושה? בעצם הוא מחבר בין הגדר הלא ידוע לבין המדרגה הידועה והמוכרת. איפה, בשני השמות, מי זה השם היותר גבוה? שם הוויה או שם הדוד? שם הוויה, יותר גבוה. נכון? שם הדוד זה אדון, זה פה, זה מלכות. נכון? אז שם הוויה יותקבב כי יותר גבוה, אז הוא נעלם. ושם אדנות הוא יותר מופיע. אז מה עושה החכם בעצם? מה הוא עושה? עוזר לנו לחבר את שני העולמות. הוא אומר לנו, אל תסתכלו על העולם הזה כעולם תלוש, מנותק מעולם גבוה יותר, אלא השם הוא האלוהים. זה מה שהוא אומר לנו. בסדר? יודע לחבר ביניהם. לבן הזה מקבילה פרשת, איזה פרשה מקבילה לו? לארבע פרשיות שעוד יצאנו לפני פסח? החודש הזה לכם. למה החודש הזה לכם? כי מה הוא עושה הבן הזה? הוא מחבר אמרתי בין מה שלמעלה מן הטבע לבין מה שבין הטבע. אז מה זה אומר? מה למעלה מן הטבע? אין זמן. מתחת, בתוך הטבע יש זמן. אז מה הוא מחבר? את המדרגה של הנצח עם המדרגה של הזמן. לכן איזו פרשה מקבילה לו? החודש הזה לכם, שאמרנו שזה שיטת הזמן. בסדר? פרשה של התחדשות. פרשה המעניקה, כן, את הכוח לשלב בין המשפטים המובנים לשכל האנושי לבין החוקים הנסתרים מן השכל האנושי. לכן תשימו מה הוא אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים.
זה בא מצד הגבוהה
אותו. כן, אבל מה זה אומר? מה הוא שואל? הוא שואל תמיד שני דברים, החוקים והמשפטים. מה ההבדל בין חוק למשפט? חוק זה דבר שלא מובן, ומשפט זה דבר מובן. כן. חוקים זה חוקים אלוהיים שאנחנו לא מבינים למה. אז מה הוא אומר? מה הם החוקים והמשפטים? עוד פעם, בסגנון כזה כאילו שואל שאלה, אבל הוא כבר מחבר לנו. אל תתבלבלו, גם החוקים, גם המשפטים. כלומר, גם מה שמובן לך, גם מה שלא מובן לך, הכל בא מאותו אלוהו. ושימו לב איזה חכם הוא, כן? בגלל זה הוא חכם. זה מאוד מאוד מורכב מה שהוא אומר פה. בסדר? עכשיו, למה אני אומר שהפרשה של החודש הזה היא השייכת לו? כי דבר שלא נגענו בו מקודם. מה זה החודש הזה לכם? חוץ מעניין של שיטה לזמן. מה גונזת בתוכה המילה החודש? חדש, התחדשות. כלומר, איפה החכם נמצא? בכוח ההתחדשות שלו. אדם שהוא לא חכם, תמיד חוזר על אותם דברים.
באותו
מדרגה. והוא לוחץ עליך כמו איזה כבד כזה. אדם חכם, הוא תמיד מחדש. תמיד יש לו חידוש. כלומר, אפילו אם הוא אומר לך את אותו נושא, הוא יביא לך את זה עכשיו בקטנה, בצד שני, אתה לא תבין שזה בעצם אותו נושא, כי עכשיו הוא חידש לך אותו.
זה יצירתיות.
זה יצירתי מאוד.
זה הוויה.
נכון. זה הסוד של החכם. לכן החודש הזה לכם. פרשה של התחדשות, פרשה מעניקה את הכוח לשלב בין המשפטים שהם מובנים לשכל, לבין החוקים הנסתרים מן השכל. החכם משלב בין העולם הנשמתי לבין החומר והגוף. אוקיי? האם יש שאלות כלפי החכם, לגבי החכם? עוד לא?
לא, מאוד חכם.
מאוד חכם. אוקיי, רשע. עכשיו אנחנו שמים לידו את האנטיתזה. רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? קצר ולעניין. מה העבודה הזאת לכם? הבן הרשע מוציא את עצמו מן הכלל. נכון? מה הוא אומר?
לכם.
כלומר, תסתכלו על הצדיק, החכם, מה הוא אמר? מה העדות והחוקים השם אשר ציווה השם אלוהינו?
שלנו, שייך.
גם אני בתוך. החכם מה עושה? מוציא את עצמו מן הכלל. הוא אומר, מה אתם עושים? מה זה היהדות שלכם? לכם ולא לא. זה מה שעונה לו ההגדה, נכון? לכם ולא לא. לכן התשובה המתאימה לו היא פרשת שקלים. איזה פרשה? שקלים? אמרנו מה זה שקלים? לא. להיות שייך לעם ישראל. אז חייבים להזכיר לו את הפרשה של שייכות לעם ישראל. למה אתה מוציא את עצמך מן הכלל? מה, אתה לא שייך לעם ישראל? שכחת שאתה שייך? כי עניין מחצית השקל מחזירה אותו אל ההרגשה הבריאה של ההדדתיות. זה מה שחסר לו. ההדדיות. הוא צריך לצאת מן האנוכיות שלו, שמפרידה אותו מן הכלל. זה הבעיה שלו, של הרשע. נכון? הוא מוציא את עצמו. להבין שהוא רק בבחינת מחצית השקל, והוא לא שקל שלם. אל תקר, אל תחשוב את עצמך שאתה נפרד ומציאות בלתי, כן? לבדה. אין דבר כזה. זקוק הוא לחצי השני כדי להשלים את מציאותו. יש כאן חינוך להרגשת ההשתייכות לעם ישראל. זה מה שחסר לרשע, שהוא חושב שהוא לא שייך לעם הזה. נכון? ומה אנחנו אומרים לו? לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, נכון? ואנחנו צריכים לענות לו. צריך להיזהר מאוד. החכם הזה, איפה הוא נמצא? אני חוזר תמיד, בתוכנו. הרשע איפה נמצא? בתוכנו. צריך להיזהר. אז כלומר, יש לנו את ארבעת הבנים איפה? בתוכנו. צריך להיזהר איזה מהם אתה מגביר, נותן לו כוח, ואיזה מהם אתה יודע לענות לו כדי לאזן את עצמך. אם לא אין לך שם הוויה, יהיו כרבקי, כי זה ארבעה בנים. הבן השלישי, תם. מה הוא אומר? תראו, זה מתקצר. מה זאת? נכון? זה קצר מאוד. תראו, זה הולך ומתקצר. מה זאת? הבן הזה אינו מבין את הקשר בין המצוות. זה לא שהוא זורק את עצמו מן הכלל. הוא לא יודע מה הולך פה בכלל. מה זאת? לבין המציאות שבה הוא חי. הוא לא מבין איך זה מתקשר למציאות שהוא חי בה. אין לו כלים לדעת מה אנחנו עושים עכשיו, במה זה נוגע לחיים שלי, אני לא מבין בכלל מה קורה. לפי ראות עיניו, אין צורך בקיום המצוות כלל, כי זה לא מוסיף כלום בעולם. לכן תשובתו נמצאת בפרשת פרה אדומה. מה אומרת לו הפרשה? יש כאן חוק שהוא כאמור אינו מושג להיגיון האנושי. נכון, יש דברים שהם עליונים. ובכל זאת יש כאן אמונה פשוטה, המקנה את החוכמה הנצרכת לאדם כדי להבדיל בין הטהור והטמא בחייו. אתה חייב להבין שהמדרגה באה באמת ממדרגה עליונה, ממדרגה אלוהית. לכן אני מבין שאתה לא מבין, אבל זה נורמלי. אנחנו לא יכולים להבין הכל. אז אל תצא מהדבר הזה, אנחנו נענה לו. מה זאת? נענה לו. זה מתקצר, נכון? עכשיו עוד יותר קצר. ושאינו יודע לשאול, הוא כבר לא אומר כלום. תשימו לב, החכם, איזה משפט גדול יש לו. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? הרשע, מה העבודה הזאת לכם? התם, מה זאת? זה שאני לא יודע לשאול? הרי אמרנו, הוא לא יודע לשאול. אז מה הוא אומר? כלום. אז מי צריך לשאול במקומו? מישהו אחר. את פתח לו. אתה צריך לפתוח לו את הפה כי הוא לא יודע לשאול. אפילו מה זאת הוא לא יודע להגיד. הבן הזה אינו יודע לשאול כי הוא משותק. הוא התקרר בדרך וכבר נפל עליו הספק שהוא אכן מתקדם בתהליך של גאולה. הוא כבר הפסיק, הוא כבר אין לו כלום, אין לו אמונה. הרשע עדיין שואל. הוא נמצא פה, הוא בליל הסדר. כלומר, האדם הכי מסוכן זה ששאינו יודע לשאול. מה הביטוי בעברית לשאלה? לא, הפיתוי של השאלה, מה זה? איך אומרים שאלה? תשאלו שאלה, אם אתם רוצים לשאול שאלה. מה? נכון? זה המה. כלומר, אם האדם... מה? הוא לא יודע לשאול, אבל מה הוא איבד בעצם? את ה... מה?
מה?
הוא לא יודע מה זה מה.
זה סוג של ביטחון?
לא, זה סוג של להפך. הוא לא יודע כלום, הוא כבר הלך.
שאין לו ביטחון.
הוא איבד, לא רק ביטחון, הוא איבד כמה זה בגמטריה מה? מ' וה', 45. אתם מכירים? יפה מאוד, זה מדרגה של האדם. אדם זה גם 45. כלומר, הוא כבר לא אדם. מה זה אדם בעצם? מה זה אדם? מי ששואל. מי ששואל הוא עדיין בגדר אדם. מי שכבר הפסיק לשאול, הוא חס ושלום, הוא כבר אינו שואל, הוא כבר איבד את המדרגה האדמית שלו.
איבד
את החיות כאדם. הוא כבר לא אדם. אז צריך לפתוח לו מהר, כי אם לא, הוא ימות. אז לכן הוא כבר לא מאמין בשום דבר, אין לו כבר שאלות על שום דבר, כי הוא לא מצפה לשום תשובות. המלאק שלט עליו, אותו הילד, אותו הבן, המלאק שלט עליו, עוד פעם, חס ושלום זה גם כן חלק. שיכול להיות בתוכנו. האם יש בתוכנו מצב כזה שאנחנו כבר עייפים מלשאול שאלות? עזוב, כבר אין לי כוח בכל הדברים האלה כבר, כבר 40 שנה, 50 שנה, 1,000 שנה, 2,000 שנה אנחנו עושים אותו דבר, אז זהו, באמת. אתם מכירים את הביטויים האלה? יש. עייפות כזאת של כל החיים. אז כבר לא שואל שאלות. המלאק שלט עליו וגרם לו לכבדות ולרפיון ידיים בעבודת השם. כבר לא שואל שאלות. הוא לא חי, הוא לא תוסס. ילד קטן כל הזמן, מה זה? מה זה? מה זה? זה החיים, הוא חי. אדם שמפסיק לשאול, שותק, זאת בעיה. או ששיתקו אותו. בגלל שלא נתנו לו מקום לשאול, תמיד היו באים לו אז הוא כבר לא שואל שאלות. אז אחרי זה אתה שואל את עצמך למה הוא לא שואל? אתה שיתקת אותו. לכן הוא חס ושלום נופל. צריך לעודד אותו, להרים אותו לאט לאט. זה תהליך ארוך. הוא קרוב לייאוש. אדם כזה קרוב לייאוש, צריך מיד להחזירו לחיים. הבן הזה לא מבין מדוע הוא שייך לעם כזה, שסובל לאורך כל ההיסטוריה. פרשת זכור את אשר עשה לך המלאק, היא הפרשה שמתאימה לה. לכן מתי מתחילים בעצם את העבודה האמיתית איתו? בסביבות פורים. כי זכור את אשר עשה לך המלאק, אנחנו צריכים להזכיר לו שתמיד יהיו מנגנונים שבאים לחבל בחיים, אבל הוא צריך להתייאש.
להעיר אותו.
להעיר אותו. אתה חלק מהמאבק הזה, צריך להודל אותך. וזה לא פשוט. אתם צריכים כל אחד מאיתנו למצוא מישהו שמסוגל להוציא אותך משם. כי אם לא חז ושם אתה הולך לאיבוד. לכן הוא התרופה למחלה שלו. דרכה הוא יבין ויאמין שהמשברים בדרך אינם סותרים את הגאולה. זה לא הפך מהגאולה, אבל אתה צריך ליפול. אז מה אם נפלת? נפלת פעם, נפלת עוד פעם, נפלת עוד פעם. אז אתה לא הולך למות חז ושלום, אלא להפך. החכם יסביר לך שאתה בעצם בתהליך של גאולה, רק אתה לא יודע לבטא את זה. בוא נעזור לך לגלות את הדבר הזה שנמצא בתוכך. אתה מלא חיים, רק תגלה את זה. תחזור לאיזון. עד רבה. דרך פרשה זו, אז הפרשה שמתאימה לו, זה פרשת המלאק זכור. אל תשכח, תזכור כמה היה לנו בעיות בחיים. אז מה אתה מתלונן על הבעיות שלך עכשיו? זכור, כן, פרשה זו הוא לימוד. כן, לומד להאמין שהניסיונות הן הזדמנויות בשבילו כדי לגדול ולהיגאל. להפך, תיקח את כל הקושי הזה שהיה לך, עכשיו תעשה ממנו בניין, אתה תראה כמה גדול אתה. פשוט לא ידעת איך לתרגם את המציאות הזאת. תמיד אתה מתרגם את זה לרע. בוא נעזור לך עכשיו, תתרגם את הכל לחיים, תעלי. מפרשה זו הוא יוכל לנוק את מנת הכוח שהוא זקוק לה כדי להמשיך את הדרך, העולה בית אל. כלומר, העולה אל המדרגה העליונה של הקדוש ברוך הוא. סיכום, אנחנו רואים שבעצם כל הקצב הזה של ארבע, בתוך ההגדה של פסח, זה ארבעה שלבים שהאדם עובר בעצמו בחיים שלו. הוא יכול להיות פעם חכם, פעם רשע, פעם תם, פעם שאינו יודע לשאול, ויכול להיות אפילו שארבעתם באותו סדר, כי הרי כולם כאן.
זאת אומרת, בזמנים
מסוימים? לאו דווקא, יכול להיות באותו רגע כל המנגנון והערבוב ביניהם. ולכן צריך לעשות בירור שלם באדם איפה הוא נמצא, כן? להוציא לאור את הבן החכם, שהוא יהיה הרבה יותר דומיננטי. מי מדבר יותר מכולם? החכם. לכן הוא יותר בריא. כי מה זה חוכמה? זה הדיבור. ולכן כל העם הרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. לא מי שלא מדבר בסדר של פסח. כלומר, בסדר פסח לא צריך להגיע למצב כזה שאחד קורא את ההגדה וכולם מחכים שזה ייגמר. כן? לא ככה. כן, צריך לעורר את כולם, צריך לעודד את כולם, צריך להגיד להם, אתם קיימים, אתם כאן, אתם בסדר הזה. וזה לא סדר סיפור ישר, זה סיפור שלנו. כן, ולהגיד לה, נו, לאה, איך את יוצאת ממצרים? מה היציאה שלך ממצרים? יצאת ממצרים השנה, מה קורה לה? זה קול יותר גדול. כן, צריך לספר.
זה סדר בבלדה.
כן, כל אחד צריך לספר. זה לא פשוט, זה תרפיה. תרפיה קבוצתית. כן, הוא
ראיתה.
ואז כל אחד, כולם מחבקים אותו, כן, אנחנו ביחד, אל תדאג. כן, גם אנחנו מכירים את זה. כן, לא מזמן היינו שם, נו תוציא, תדבר. אז כל אחד צריך לדבר. זה לא פשוט, כי זה מבייש לפעמים, אבל האדם לא צריך להתבייש בלילה הזה, הוא צריך להוציא את הכל ולדבר על הכל. לומר, אני הייתי בגלות. אני הייתי בגלות. לפני 6 חודשים הייתי בגלות. הייתי במצב 1, 2, 3. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי כיוונים חדשים בחיים, ויצאתי ממצרים. זה לא רק בשביל לספר את הסיפור של עצמי. זה יכול לעודד מישהו בתוך האנשים שגם יש לו את הבעיה הזאת, הוא לא יודע מה לעשות. כן? זה נותן כוח ואומץ, כן? סיוע לאנשים, אהבה, וגם להגיד תודה. מותר להגיד תודה.
בעצם זה שאתה מספר זה
הודעה? בוודאי. זה גם הודעיה והודעה. כן. הודעה בלומר תודה ולהודות על הכשלים, על הקשיים שיש לנו. לא להתבייש. ואנחנו צריכים להתעודד ולקום משם ולצאת. אז כל אחד יש לו את הגלויות שלו, יש לנו את הגלות הגדולה שעלינו מחוץ לארץ, יש לנו את הגלות האחרת של זה, שעבודה וזה, ולא יודע מה יחס אבא ובן, ואימא ובד, ואבא ובד, ואימא ובן, הכל, מה שאתם רוצים. והיחס שלי לעצמי, ויחס שלי לשכנים, ויחס שלי לחברה שלי, ולידיד שלי, והקרוב שלי, וכו' וכו'. כל המנגנונים האלה זה סדר גדול מאוד שצריך לשים שם סדר בחיים שלנו, לדעת איפה אני צריך לצאת משם נקי. כמו שבערב פסח אתה מרגיש נקי בגלל שהבית נקי, זה, הניקיון הזה הוא רק כדי שתהיה לך תחושה של ניקיון פנימי. אז זה נותן לך עזרה. כן? כל הנשים שואלות, זה מנקות מלא דברים בחלונות וזה, אז בסדר. אז אני אומר להם, אם זה עוזר לכם להרגיש שאת מתחדשת, שאת נקייה, תעשו. רק אל תבואי אלה לסדר, כזאת מתה, חצי מתה. אתה אומר לה, היסבה על צד שמאל, בכלל הלכה לישון. דרך אגב, היסבה אסור לעשות ככה עם העין. בהיסבה. כן? זה חס ושלום עניין של דיכאון. אלא רק ככה. בסדר? בלי היד. חג שמח. עשו את הרבות.
וואו,
אז מה להגיד
שאולי
סופים של בלבדה דולים? כן, מה ראיתי אותך? כן, מה ראיתי אותך? ישמור, כן. בסדר, מה? כן. שאין לכם שאלות, זה בסדר? היה מובן?
בסדר.
תעשו את
זה,
תעשו את
ה...
נצא.
מה שעה? כן.
לא, לא נגיד, בעשר מכות, יש סיבה שזה צפרדיה.
דם צפרדיה.
אבל צפרדיה
הרבה יש סיבה. בסדר, אני אחכה.
בדברים האלה.
אוקיי, אני אחכה.
מה זאת אומרת יש סיבה? אם יש הרבה צפרדיים או צפרדיה
אחת? לא, למה צפרדיה? יש סיבה שזה צפרדיה? צפרדיים?
בטח. זה הרבה, זה סודות. מה זה צפרדיה? צפרדיה זה ציפור של דעת. ציפור דעת. כן, צפרדע זה ציפור דע. מה זה ציפור דע? זה סוד גדול של כל הפגם שצריך לתקן אותו. זה לא עכשיו אפשר על רגל אחת, אבל כל דע, כל מדרגה, כל מכה יש לה סודות גדולים. זה לימוד הסוד, זה לימוד הקבלה. כן? אז ציפור דעיים, זה גם נקרא 70 קולות שהאישה צועקת כשהיא בהיריון. כתוב שהאישה צועקת 70 טונים
בלידה.
כן, היא צועקת, היא צורחת 70 קולות. כן.
אני על הרופא, על הבעל, על המי.
לא, לא. זה אומר לה, יש לה כאב, הכאב הפנימי. יש לה 70 קולות. קולות זה לא דווקא הצרחות בחוץ. כן, זה קול פנימי של כאב, וזה ב-70, כאילו 70 מדרגות. זה נקרא עין גם כן, זה דעת, סודת דעת, זה הרבה 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 דברים. דם זה הלידה, קודם כל הדם יוצא לפני התינוק, קינים זה כל העניין של איך להבין את המדרגות הקטנות, כחוט השערה, הרבה 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 מדרגות של פרטים, איך לחזור לכלל, הרוב, דבר, שחי, כל מכה ומכה, זה בעצם מדרגות שאנחנו צריכים לדעת לא לקבל בתוכנו. כן, לצאת. הכל נמצא במציאות של האדם. כל התורה נמצאת אצלנו. גם פרעה. וצריך לשבור אותו. צריך לעשות קריאת ים סוף, וצריך לצאת, כל זה בתוכנו, במציאות שלנו, כמובן כעם וגם כפרטים.